שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, באולפן אני איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום, שלום.
תשמע, אני, איפה שאני לא מסתכל, אני רואה פייק ניוז, פייק ניוז ועוד פייק ניוז, בכל מקום ובכל שעה, זה מעצבן אותי. בכל פעם שאנחנו פותחים את הסלולר, ולמעשה בכל פעם שאנחנו צופים בחלק מערוצי הטלוויזיה, אנחנו ממש מוצפים בצונמי של מידע שגוי ומידע שקרי, לעתים קרובות במזיד ובצורה מתוכננת, מתוך כוונה להנדס את התודעה שלנו. ומה שעוד יותר מרגיז הוא שחלק לא קטן ממנו מגיע מהממשלה. אנחנו נדבר על זה, נדבר עם רפאל גויכמן על השקר שלפיו בשמאל משלמים. אני לא יודע, אני לא קיבלתי כסף לאנשים כדי להגיע להפגנות.
אני לא, לפחות עד עכשיו לא קיבלתי.
אנחנו נדבר מה קרה לפוקס ניוז כשנחשף שהם שיקרו במודע בדיווחים שלהם על הבחירות בארצות הברית. נדבר גם על התוכנית של מירי רגב להסתיר מהציבור את המחאות, אם יהיו כאלה, בהתקסים של יום העצמאות. והאם זה גם סוג של פייק ניוז?
כן, ואגב, ואם היא תסתיר, אנחנו יודעים שמהר מאוד גם יגיע אלינו בוואטסאפ כל הדברים שיוסתרו. אז אתה יודע, יש גם איזה ערך אולי להפצה של מידע, גם מידע אמיתי, לא רק לפייק ניוז.
יש גם מידע אמיתי שם, כן.
אז תשמע, אז, יש עוד מקום שבו ככה מרוב ערפל ואיבא דאוד, גם בו כבר אי אפשר לדעת מה קורה, זה תקציב המדינה, למי הולך הכסף, מה יעשה בו. הרבה מאוד נעלמים בתקציב הזה, למשל המשרד החדש לירושלים ומסורת יהודית בראשות חבר הכנסת מאיר פרוש, יקבל משהו כמו 500 מיליון שקלים, למרות שהוא לא הגיש שום תוכנית. אז מאיפה יבוא הכסף הזה? על חשבון מה? על חשבון מי? לפי איזה קריטריונים? ומי מבטיח לציבור שהמשרד הזה לא יהיה בעיקר מסלקת כספים עבור פייק ג'ובים וביזה של קופת הציבור, או תמיכה בכל מיני קהילות כאלה ואחרות, מבלי לתת דין וחשבון לציבור? נתי טוקר, כתב המאקרו, יספר לנו על העניין הזה.
וכשמצחצחי נעליים, כן, יש, היו פעם כאלה, כשמצחצחי נעליים מדברים על השקעה במניות, זה הזמן למכור. זה, כך לפחות הייתה האמרה שהייתה נפוצה בוול סטריט, ככה בתחילה של השנה שעברה, בתקופה שעוד היו מצחצחי נעליים. השאלה היא, אם הדבר ההפוך הוא גם נכון, זאת אומרת, כאשר כולם פסימיים, האם זה הזמן לקנות מניות? אנחנו שואלים את השאלה הזו, כי לפי סקר של בנק אוף אמריקה, ההתלהבות של משקיעים ממניות היא הנמוכה ביותר מאז 2009. זאת אומרת, זה אולי המשקיעים הכי פסימיים כבר מזה 15 שנה. זה סקר ראשון שנערך אחרי המשבר של הבנקים האזוריים בארצות הברית בחודש מרס חודש שעבר, והוא מראה שהקצאת ההשקעות במניות ביחס לאג"ח היא הנמוכה ביותר מאז השנה שלאחר הפיצוץ של המשבר הגדול הפיננסי של 2008. כדי לקבל את התשובה לשאלה המעניינת הזאת והחשובה לצורך קבלת החלטות השקעה, אנחנו נדבר עם עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו, דפנה מאור. אנחנו מתחילים. שמע סמי, מכון טאוב, אנחנו מכירים אותו לקראת יום העצמאות, 75 שנה לישראל, אסף כמה נתונים נבחרים מקום המדינה, ועד היום יש שם הרבה דברים מעניינים, חלק מהם די מוכרים, חלק מהם מפתיעים ופחות מוכרים. מה הדליק אותך?
ממש הדליק אותי, אבל אם תשאל את רוב הציבור הישראלי ותשאל אותו, האם אתה משלם מעט מיסים או הרבה מיסים, אתה תקבל שהרוב חושבים שמשלמים הרבה מאוד מיסים, אבל זה לא כזה מדויק, משום שבישראל נטל המס הישיר, נקרא לזה ככה, מס הכנסה, הוא יחסית נמוך בהשוואה לעולם, ודווקא יש נטל של מס עקיף, שזה מע"מ, אגרות, מיסי קנייה וכדומה, שהוא יותר גבוה, אז הם מצאו שבארבעת העשורים האחרונים, אחוז תקבולי מס הכנסה מהתוצר ירד מ-15% ל-10% מהתוצר בממוצע. כלומר, אנחנו נמצאים פה בתוואי שבו נטל המיסים הולך ויורד. קשור בין השאר, אגב, לרפורמה שהוא נהגה פה קצת אחרי 2003, אחרי המשבר, התחיל אותה סילבן שלום, אחרי זה הגיע בנימין נתניהו בתור שר אוצר, והוביל אותה כדי להפחית את נטל המס. אבל תשמע, יש לי איזו תחושה שכמו שהכלכלה כרגע מתנהלת, כמו שהחברה הישראלית נראית, כמו שדברים שחלק אפילו נדבר עליהם פה לגבי העניין המגזרי פה, וכמובן אם ההפיכה המשטרית הזו תצא לפועל, כשאנחנו נדבר בעוד שנתיים או שלוש או ארבע, אנחנו נראה שתקבולי המיסים מהתוצר ילכו ויגדלו, כי אנחנו פשוט מתגלים שיש פה איזה מודל כלכלי חברתי שמתחיל להתפרק, והוא לא יכול להחזיק לאורך זמן אם אתה משנה פה את שיטת המשטר ואת הממשל.
יש פה, מודל של ביזה.
אז בוא נקבע בעוד שנתיים, שלוש, ונדבר על נטל המס אז.
כן.
ואותך, מה הדליק?
אם היית שואל אותי לפני הרביעי בינואר, מה הדבר הכי חשוב לי ולעולם ובחדשות ועל מה צריך לדבר, הייתי טוען שצריך לדבר רק על ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים וכל השאר זה זוטות. בינתיים נפל לנו דבר גדול עם ההפיכה המשטרית, ואנחנו נאלצים להתמודד גם עם או בעיקר עם הדברים האלה בימים אלה. אבל אנשי המכון טאו פה הלכו ובדקו גם את העניין הזה. אני הולך לא מעט עם חברים בים, ותמיד אנחנו מתווכחים על הטמפרטורה, ושקר ושחם, ושהשנה החורף התחיל יותר מוקדם, ואתה מכיר את כל השיחות האלה שלכולם יש מה להגיד, ומאבדים פה את הנתונים. אז מסתבר שאם בודקים את המספרים עצמם, אז באמת ההתחממות הגלובלית ניכרת ונרשמת גם בישראל, עם עלייה של מעלה וחצי, שזה הרבה, בשלושת העשורים האחרונים. אז הנה, מ-1948 קום המדינה עד 1979, הטמפרטורה הממוצעת בישראל הייתה 19.1 מעלות, והיום זה כבר יותר מ-21 מעלות בשנת 2021. אז זה אמיתי, מזג האוויר מתחמם, הכל מתחמם, וגם מספר הימים החמים מאוד גדל בקצב מהיר. למשל, בעשורים הראשונים למדינה היו בשנה רק כמה בודדים, ימים בודדים כאלה, וב-2020, לפי הספירה של מכון טאוב, כבר היו 24 ימים של חום גבוה מאוד מאוד.
תשמע, אני מוכן לחתום על 21 מעלות כל יום.
כן, אבל זה לא, אתה לא מקבל את זה בצורה כזאת, זה הממוצע, אתה מקבל את זה במכות של 45.
בדיוק. אז טוב, אבל תשמע, רק לגבי העניין הזה, הערה אחת, ההשפעה שלנו על ההתחממות הגלובלית היא שואפת לאפס. ההשפעה שלנו על ההפיכה המשטרית, אני מקווה שהיא לא שואפת לאפס.
כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אם כולם היו עושים את מה שהיה צריך לעשות, אז
בעיקר הסינים.
אז היינו מצב יותר טוב. אסור להרים ידיים, כי פה יש לך פה אירוע סופני.
ברור. טוב, בואו ניגש הלאה, נתחיל עם פייק ניוז.
שלום לרפאלה גויכמן.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
קפטנית האינטרנט של דה מרקר. תשמעי רגע, אני הייתי במחאות בערך, אני חושב למעלה מ-10 פעמים, אני מבין מהרשתות החברתיות ומקבוצות הוואטסאפ שאם אתה הולך למחאה של שמאלנים, אתה מקבל 650 שקל, 10 פעמים כפות 650, 6,500 שקלים. זה הסכום שמגיע לי, ואני פשוט רוצה לשאול אותך שאלה טכנית, למי ניגשים בשביל לקבל את התשלום, והאם זה פטור ממס?
זה פטור ממס, כי זה כאילו, אתה יודע, כמו להעביר בביט. מי מעביר בביט? ה-BDS, אהוד ברק, אם יש לך קשרים איתו.
אהרון ברק.
ממשלת ארצות הברית, ה-CIA, אם יש לך קשרים, אחלה קשרים,
CIA. אני רוצה כתובת למי ללכת לשלוח
חשבונים. אהוד ברק, לדעתי, הוא הכי זמין.
אהוד ברק הוא הכתובת.
אגב, אני מבועת קצת מהתחלה של האייטם הזה, כי יש לי איזו תחושה שגם את הקטע הזה אפשר עכשיו לקצר, לאבד, לערוך, להפיץ, ובסוף התברר שבאמת יש דברים בגו, מקבלים כסף.
דרך אגב, אחת, אנחנו כמובן מדברים על הקטע שמשלמים לזה, וזה איזשהו פייק שרץ בכל מיני מקומות, בוואטסאפים של תומכי ההפיכה המשטרית, של בטוויטר, פייסבוק, איפה שלא רוצים, מדברים על זה שכאילו לכאורה משלמים.
שזה מתחיל בכלל מבדיחות של כל מיני אנשים, שאומרים, אני קיבלתי 600, אני קיבלתי 700 וכולי, ומה, אנשים לא מבינים את הבדיחה, או שמבינים את הבדיחה, ואומרים, זה לא משנה, אני במאבק כרגע, וכרגע כל דבר שמשרת אותי, ויכול לשרת אותי, וליצור איזה מראית עין, שקרית כמובן, אני משתמש בו.
בוא נגיד שזה לא פעם ראשונה שנטען שמפגינים מקבלים כסף כדי להגיע להפגנות נגד השלטון. היה את זה במחאת האתיופים, הם הואשמו עשרות פעמים, כאילו זה היה ממש בלב האישומים נגדם, שהם מקבלים כסף כדי...
גם בבלפור דרך אגב.
ובבלפור, כן. דרך אגב, גם במחאה החברתית ב-2011, עלו טענות, אז לא היינו לא היה את הרשתות החברתיות שיפיצו פייק ושיהיה קל, אז אתה יודע, אז אם באו לסתיו שפיר ולחבר'ה שם וטענו, כאילו, אז הם אומרים, לא, יותר קל היה להתמודד עם פייק, אבל היה את זה, היה את זה. כל הזמן כשיש מחאות, זה האישום.
לא ברור לי למה זה כל כך חזק לבוא להאשים מישהו שהולך למחאה על נושא מסוים, על זה שהוא מקבל כסף, קודם כל ברור זה לא נכון, להעביר עוד פעם מישהו מתבלבל מכל האייטם הזה, זה לא נכון, לא היה.
אנחנו לא מקבלים שקל.
לא אנחנו ולא אחרים, ואין שום ראיה משום מקום שאף אדם קיבל אגורה בשביל לבוא ולהשתתף במחאות באשר אין, לא משנה מאיזה כיוון. הנקודה היא, למה בימין חושבים שזה כל כך טענה חזקה לבוא להגיד, פלוני הולך למחאה כי הוא קיבל כסף? אם אני מאמין במשהו וחוץ מזה מישהו מוכן לשלם לי כסף, איפה הבעיה?
זה דלגיטימציה בשיטה הכי קלה. הכי קל, אתה זורק משהו ולך תוכיח, כאילו, מי שיראה את הטענה הזאת ברשתות החברתיות או בוואטסאפ, ישאל האם זה נכון, לא נכון. כל המטרה פה היא לשלהב את הקהל הימני, או יותר נכון, הטיעון פה של ימין ושמאל הוא לא נכון, כי יש הרבה ימנים שהם נגד ההפיכה המשטרית.
רגע, אבל שנייה, רפאלה, אני לפעמים מסתכל על אנשים שמפיצים פייק כזה, אני מסתכל על השמות, חלקם אני גם מכיר מהרשתות חברתיות, ואני יודע באמצעות המנגנוני סינון שלי להגיד, זה הוא טרול ההוא, זה הוא לא רציני, והוא שקרן, והוא פה וכולי. ויכול להיות שאותם אנשים גם מבינים שחלק מהאנשים יודעים בדיוק שהם טרולים והם שקרנים ושהם מפיצים שקרים. אבל המנגנון עובד ככה שאומרים, זה לא משנה, אני זורק פה הרבה מאוד מידע שקרי, ואני מצפה שמשהו מזה יתפוס, לקבוצה מסוימת זה יתפוס, וזה יניב לי את ההישגים שלי. כלומר, זה לא רציונלי לעשות את הדבר הזה.
זה מאוד לא רציונלי. באמת, זאת שיטה מאוד מאוד קלה. כאילו, אנחנו גם, אתה יודע, ביום שבו ערוץ טלוויזיה בארצות הברית נכנס בסכום לא סביר על הפצת פייק ניוז, אתם מבינים? זה כבר הרגל, זה כבר משהו שאנשים לא שמים לב שהם עושים אותו. אחת מההפצות פייק ניוז לגבי תשלום למפגינים במחאה, בגלל שמה שקורה, השיטה היא, אני נמצאת בהרבה קבוצות, וואטסאפ של פעילי ימין, של התארגנויות להפגנות בעד השלטון, דברים כאלה, עשרות, אני מדברת על עשרות קבוצות, ואני רואה את זה כל הזמן עולה, זה לא משהו חדש, מתחילת המחאה, הטענה הזאת עולה. במקרה השבוע הופץ צילום מסך, מתוך שיחה לכאורה של מפגינים נגד השלטון, שהם מספרים שהם קיבלו כסף. עכשיו, הכי קל, אגב, יש שם טלפונים.
כסף ממי?
לא כתוב שם, הצילום מסך הוא רק בשביל להוכיח בקבוצות וואטסאפ.
אבל במידה רבה זה כאילו לבוא ובלי להגיד את זה, להגיד שג'ורג' סורוס בעצם מארגן את המחאות, או אהוד ברק, או
לא משנה מי.
או אהוד ברק, או
כן, כן, כן.
או אני לא יודע מה, מי שלא יהיה.
זה פשוט קל, כי אף אחד, כי לדעתי גם אנשים מסוימים צמאים להבין למה המחאה היא לא לגיטימית. הם רוצים לשמוע את זה. זה עוד דרך לקעקע את המחאה נגד ההפיכה.
או שמתסכל אותם, שהרבה אנשים באים למחאה של
לתוך העניין
שנגד ההפיכה, ומעט אנשים בסופו של דבר מגיעים, למרות מאמצים ממשלתיים והכל
מאמצים כבירים לאסוף תומכים, כן.
כן, של מחאת הנגד, ומעט אנשים באים, ראינו את זה בנתניה, זה היה מאוד בולט בסוף השבוע. כל הניסיונות לעשות פייק ניוז עם התמונות, זה כנראה מתסכל אותם, אז הם צריכים איזשהו רציונל, למה זה קורה?
מה שמדהים בסיפור הזה של וואטסאפ ורשתות חברתיות, לאנשים הרבה יותר קל לשבת בבית, מול המסך, הם לא יוצאים החוצה, הם מפגינים בעד השלטון, בעד הממשלה הנוכחית, בזה שהם מטרילים כל הזמן בקבוצות, וזה, הם לא יוצאים החוצה, זה לא מצליח לשלהב אותם, למרות, כן. באמת, מאמצים נואשים.
אני מניח
נואשים.
שזה נותן להם איזה סוג של סיפוק, אבל תגידי, בדיוק. כדי ללחם בעצם בתופעה הזאת של מידע כוזב, ראיתי שקמו כל מיני מיזמים, כמו בודקים, כמו פייק ריפורטר.
כן.
הם עושים עבודה טובה, הגופים האלה?
הם עושים עבודה טובה כי צריך, כי מישהו צריך להילחם בשקרים, אי אפשר לתת לשקרים פשוט להיות, נכון?
אבל מה מפץ יותר מהר, השקר בדיוק. או הפרחתו?
הבעיה היא שהשקר, מספיק שהוא שנייה באוויר, גם אם הוא ירד אחרי, באמת, 3 שניות, מספיק שהיה בן אדם אחד שנחשף לזה.
הוא מדלג כבר לוואטסאפ, אינסטגרם וכן הלאה.
אגב, הוא מדלג גם למדיה המסורתית, כי בסופו של דבר יעלו מישהו לשידור ויגיד לו, תגיד, אתה באמת מממן את זה? אתה באמת שילמת? עכשיו, זה, כמובן, אין לו אחות, אבל הוא צריך להתמודד עם השאלה הזאת.
בדיוק, אז זה הסיפור. הסיפור הוא בסוף שמשהו עולה, גם אם הוא היה כמה דקות באוויר, שקר מוחלט. מישהו עשה צילום מסך, הפיץ את זה בכל מיני קבוצות בוואטסאפ, זה מהדהד לשוליים, שאנחנו לא יודעים איך השוליים האלה נראים, של האנשים בקצה, שיושבים בקבוצות האלה והם פסיביים, הם גם לא מגיבים, נגיד. אני נמצאת בקבוצה של 1,000 אנשים, שהצילום מסך הזה רץ שם, אז אתה רואה 15 אנשים הגיבו אשכרה, נוראים, בוגדים, אנרכיסטים, כל הטרמינולוגיה המכוערת הזאת נגד המפגינים, אבל יש עדיין 1,000 אנשים שלא הגיבו, אבל הם עדיין, הם צורכים את זה, הם רואים את זה, הם מפנימים את המסר, אז מה אם הם לא כאילו באים כן. להפגין?
תגידו,
אם לא
עושים עכשיו מחקר אמיתי, אמיתי מחקר שיקחו, לקח לו כמה שנים לעשות וינסו לזהות, האם פייק ניוז מגיע יותר מצד ימין או מצד שמאל? מה נקבל?
אני מנסה להיות ניטרלית, זאת אומרת, עם עצמי, אני פשוט לא חושבת שיש מהצד השמאלי, או יותר נכון מהצד הליברלי, שהוא נגד ההפיכה המשטרית, אני לא רואה שהם מייצרים מידע יש מאין, זאת אומרת, הם ממציאים מידע. אובייקטיבית.
תראה, לי היה מאוד לא נוח להפיץ מידע שקרי ביודעין, כי אני מכבד את עצמי, את מקצועי, ואני כאילו מרגיש ממש לא נוח עם הדבר הזה. אני לא הייתי רוצה שזה יקרה. אני לא יודע, אבל זה משום שאני מזהה את עצמי כליברל, או מזה שמזהה את עצמי כעיתונאי שמחויב לעובדות וכדומה. אתה יכול לתת תשובה יותר טובה.
אני יכול לתת לך תשובה יותר טובה ומוסמכת לצורך העניין. הדברים האלה נבדקו לפחות בארצות הברית, וכשיש לך את המאבק הפוליטי הזה בין ליברלים לבין לא ליברלים, זה מאבק מאוד מוזר, שצד אחד משחק
כללי משחק אחרים,
כדורגל קשוח עם עבירות ובלי שופט, והצד השני משחק בדמינגטון מעונב. הליברלים צריכים לשחק לפי המשחק של הליברלים, ושם יש עקרונות של פייר פליי, ויש עקרונות שלא, שאי אפשר לשקר, ויש כל מיני כאלה דברים. לא שהם לא חורגים מזה מדי פעם, ואפילו אולי הרבה, אבל בצד השני בכלל אין את העקרונות האלה.
אגב, יכול להיות שגם בצד הליברלי, הקהל הליברלי בעצמו מעניש את האנשים בצד שלו, שמתפסים על שקר. בצד הימני, אני לא חושב שהם מאנשים כל כך, אז הוא אמר.
כן, בדיוק. בצד השני מותר לשקר, ורואים את זה אצל רפובליקאים. זה הקלישאה הכי ידועה, זה המטיפים למען אחרי המשפחה, שבדרך כלל יש להם כמה וכמה.
רק מרג'ורי טיילור גרין היא מפעל להפצת פייק.
מערכות של יחסים כנגד העניין הזה. אז זה די ברור. אני רוצה לספר סיפור קצר שקרה אתמול בלילה, ולשאול את שניכם שאלה. הסיפור הקצר נוגע לרשת פוקס ניוז, רשת החדשות הגדולה ביותר בארצות הברית. היא מקבילה מבחינת הכיוון הפוליטי שלה והקו והאגרסיביות שלה לערוץ 14 בישראל, בצד הימני הקיצוני של המפה. והרשת הזאת, שהיא הרשת בבעלות של רופרט מרדוק, למי שרואה את הסדרה סקסשן היורשים, אז הכל מאוד מאוד דומה שם. והיא נטבעה על ידי החברה שמייצרת את מכונות ההצבעה בארצות הברית, חברה בשם דומיניאן, שטענה שפוקס ניוז שידרה ואמרה באופן קונסיסטנטי שהמכונות שלה מקולקלות ואו מוטות לכיוון ביידן, ולכן ביידן ניצח. זה לא היה אמת, והיא באה וטבעה במיליארדים, מיליארדי דולרים, את פוקס ניוז על העניין הזה, בטענה שהם על אחד שידרו את זה, שתיים שהם לא שידרו את זה בתום לב, כי הם ידעו שהם משקרים. היו כמה תהליכים, היום אמור להיפתח המשפט בעניין הזה, עם העדויות וכל מה שקשור, וכולל לקחת את אדון רופרט מרדוק, הבעלים של פוקס ניוז, ולהעמיד אותו על דוכן העדים, ולפנות בוקר הם הגיעו לידי הסכמה מידי, בחוץ לבית המשפט, ופוקס ניוז תשלם 787 מיליון דולר במזומן לחברה הזאת עבור הדיבה. זה סכום יפה, זה לא נגמר, כי יש עוד חברה שמייצרת את המכונות הצבעה הזאת, והיא ראתה כי טוב, וגם היא תלך ותנסה לקבל את המעשר שלה, אבל לפחות בארצות הברית זה מוכיח שאם תופסים אותך, ויש את האימיילים שמוכיחים שעשית את זה לא בתום לב, את הפייק ניוז, אז אתה גם הולך לשלם, לשלם באמת הרבה כסף.
תהילי, אבל זה לא צעד קטן לפוקס ניוז, וצעד גרוע מאוד לחקר האמת. היינו רוצים, כאילו, עבר לכסף שעובר פה צעד, שהעניין הזה יתברר עתומו, בדיוק איך עובד מפעל השקרים הזה.
אז מצד אחד, היית רוצה לראות את התיק הזה מתנהל, ואת כל מה שקרה מאחורה, ואיך הגיעו להחלטה לשדר שקרים, למרות שכבר זה פחות או יותר ידוע, כי בעדות קודמת שאלו את מרדוק, אז הוא אמר, אם לא הייתי עושה את זה, הייתי מאוד מכעיס את הבייס של הצופים שלי, והייתי מאבד הרבה צופים, ויש שם איזשהו עניין כזה, אבל יש שם את התיקון הראשון לחוקה, שמאפשר להם אם זה בתום לב. לא ניכנס לעניין הזה, אני רוצה להגיד לך ש-800 מיליון דולר זה הרבה כסף.
בטח, בטח שזה הרבה.
וזה אינסנטיב מספיק גדול להרבה גופים להתחיל להיזהר בארצות הברית, מתי הם משדרים פייק ניוז, או לפחות להיזהר באימיילים של עצמם, שלא ידעו שהם משדרים פייק ניוז. ועכשיו השאלה. מירי רגב, לקראת הטקסים של יום העצמאות בשבוע הבא, מכינה תוכנית ב', במידה ויהיו שם
צפון קוריאנית.
במידה ויהיו מחאות של מתנגדי המחאה או מה שלא יהיה, וזה לא יצטלם טוב במובן הממלכתי שהיא הייתה רוצה שזה ייראה, הטקסים הללו, אז היא רוצה להכין מראש סרט פייק, או
מהונדס,
שפתאום יעלה בשידור במקום האירועים אולי פחות נעימים לשלטון שהתרחשו עלינו ביום רביעי הבא. וזה, אתה יודע, זה מזכיר לי את הסקט של עם אריק איינשטיין, שמודיעים שיש את המשחק כדורגל, ופתאום הטלוויזיה אומרת שהם לא משדרים, במקום זה ישדרו את אופרה על המרמור, מאת, אני כבר לא זוכר.
פרלש.
מאת פרלש. זה פחות או יותר הסיטואציה שם. אם כבר רוצים לראות מה קורה במחאה, ואתה מביא לנו איזה הדבקה ממשהו, זה לא פייק ניוז?
זה מציאות חלופית.
מציאות חלופית, כן. לא, קודם כל אתה מסתיר פה מהציבור משהו שבאמת קורה. עכשיו תראה, יש פה איזה עניין. אתה יודע שבמגרשי כדורגל לפעמים פורץ איזה אדם עירום, ואז מסתירים, אומרים, אנחנו לא רוצים לעודד את האנשים האלה לפרוץ עירומים לתוך המגרש. אז פה אתה אומר, אם כל תשומת הלב תלך למישהו שצועק בקהל, אז באמת זה קצת מקלקל את הטקס, אבל אפשר, אתה יודע, שלא כל תשומת הלב הולכת למחה. נגיד שיהיו שם שלושה אנשים עם שלטים ועוד שניים שיצעקו, אפשר להגיד שזה קורה, וזהו זה, ולהמשיך בטקס. לא צריך בשביל זה לשדר איזו מציאות חלופית שלא הייתה ולא נבראה.
אז אתה בעצם מפנה את האחריות לערוצי הטלוויזיה.
לאורחים.
לאורחים של ערוצי הטלוויזיה.
יש במאי לאולפני טלוויזיה, ויכול להחליט, אתה יודע, שאם נראה לו משהו, אגב, ואם פתאום תהיה מהומה ויהיה אלימות, זה לא דבר שאתה רוצה להראות אותו לציבור? זה המציאות, וזה מה שקורה.
מה שמתעלמים פה, כאילו, זה אבסורדי לחשוב שזה מה שיעזור, כשישבו אנשים בקהל ויצלמו בטלפון שלהם ויעלו לרשתות החברתיות, ואנחנו בסוף כן נקבל את האמת.
ואז אנשים לא יראו את הטקס הרשמי, אלא רק את הסרטונים.
והתמקדו בזה.
כולנו יראו על הטלגרם לראות את הקליפים.
בדיוק. זה חשיבה טיפשית ולא הגיונית, ואני בכלל לא מצפה לשום דבר מבחינתי שישדרו את זה. הדברים האלה רק מוכיחים לציבור כמה השלטון לא יודע, הממשלה הזאת לא יודעת להתמודד עם ביקורת, והממשלה הזאת גם לא יודעת להביא ביקורת עניינית. ואני רוצה להגיד בהקשר למה שדיברנו עליו עד עכשיו, הסיבה שאפשר להפיץ פייק ניוז בכזאת קלות בישראל, כי המדינה הרבה פעמים סיכלה יוזמות לחקיקה שקשורה בהפצת מידע באינטרנט. זאת אומרת, אנחנו כולנו...
שקרים, מידע שגוי.
עכשיו, זה לא רק מידע שגוי, יש גם דברים פליליים שקורים ברשת, פרסום של זנות וסמים.
והסתה
וגזענות. בדיוק. ויש כלים פליליים להתמודד עם זה, אבל גם אפשר היה לעשות, לחשוב על יוזמה אחרת של להתמודד עם דברים כאלה. עכשיו, ברגע שאתה מתכסה בחופש הביטוי, ואתה אומר, מותר לי, גם שקר הוא חופש הביטוי, למרות שזה אבסורד, כן? אבל אין לנו היום שום דרך להתמודד עם תופעה כזאת, היא מעודדת מלמעלה, זאת אומרת, מלמעלה מעודדים את ההפצה הזאת, האינטרנט הפך להיות מערב פרוע, אתה עושה מה שאתה רוצה.
העסק הזה, באמת, זה שאלות שהן מאוד מורכבות, ואין להן תשובת בית ספר ברורה חד משמעית, כי אני אתן דוגמה, בשישי לינואר 2020, כשהתבצע הפשיטה על הקפיטול, מיד אחרי זה באו גוגל ופייסבוק וטוויטר, וביטלו את החשבונות של הנשיא, שעד אז היה בנקודת זמן עדיין נשיא מכהן, הוא כבר הפסיד וזה, אבל של נשיא ארצות הברית, שזה דבר שאתה אומר, תאר לעצמך שאנחנו קוראים בבוקר, וטוויטר, אינסטגרם, פייסבוק, לא יודע מה, טלגרם, יש שם מישהו, מוחקים את החשבון של, לא היה נתניהו, בנימין נתניהו.
מטורף.
אוקיי, זה היה דרמטי, במונחים של פעם אחת השתקה, ועוד חברות שאף אחד, אנשים שאף אחד לא בחר אותם, והם לא מייצגי ציבור, מנהלים של חברות עסקיות, נטו חלק מהם פרטיות לחלוטין, ואפילו לא נסחרות לבורסה, זה בסדר? זה לא בסדר. מי יהיה הצער, או מי יהיה הצנזור הגדול שיחליט מה עושים ומה לא עושים בדברים האלה? שאלות מאוד, מאוד מורכבות בסופו של דבר.
זה משהו שאנחנו גם לא יכולים לסמוך עליו. אנחנו לא יכולים לסמוך על רגולציה עצמית של חברות ענקיות שעם שווי שוק מטורפים. שיעשו משהו שבמרכאות יפגע בהכנסות שלהם, כי יש הפצת פייק ניוז, אנחנו כולנו כבר יודעים שזה אחד הדברים שמשמרים אנשים בתוך הפלטפורמות האלה, וזה מביא המון כסף לחברות האלה. אין להם שום אינסנטיב. פה זה היה פשוט מהמקפצה בצורה כל כך גסה וברוטלית של דונלד טראמפ, אבל במקרה של בנימין נתניהו בעצמו הפיץ פייק ניוז מטורף ב-2019 בבחירות, ומה שעשו לו זה רק לחסום לו את המסנג'ר, זאת אומרת, הוא המשיך להיות בפלטפורמות, למרות שהוא אמר, הערבים רוצים להשמיד את כולנו, אם אתם זוכרים את הסיפור הזה, מישהו עשה לו משהו, הוא נחסם, הוא הפיץ באמת שקר מכוער ומסית וגזעני, ולא עשו עם זה כלום.
כן, אני רק רוצה להזכיר לכם את אחד מתפקידיה, ובזה נסיים, את אחד מתפקידיה של שרה מירי רגב, היא הייתה דוברת צה"ל, למה עוד היא הייתה? הצנזורית הראשית.
בבקשה.
יפה.
בבקשה.
Say no more.
Say no more.
רפאלה גויכמן, תודה רבה.
תודה. תודה לכם.
שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
תשמע, קודם כל רוצה לשתף אותך, ראיתי איזה סרטון שמופץ ברשת עכשיו של יושב ראש פורום קהלת, משה קופל, שבו הוא מסביר שגם אם ההפיכה המשטרית לא תעבור עכשיו, במושב הבא של הכנסת, היא תעבור תוך שנתיים או ארבע או חמש שנים, משום שהדמוגרפיה תנצח, החרדים, הדתיים מביאים יותר ילדים, ומתישהו, מאחר והם הולכים עם הימין, אז הם יצליחו להעביר את זה. אני לא יודע אגב עד כמה החרדים יודעים שבכל מיני דוחות כאלה של פורום קהלת, הם דווקא יוצאים נגד מדינת רווחה ונגד כל מיני הטבות כאלה ואחרות למגזרים, אבל זה נשאיר את זה רגע בצד. נשאיר את זה בצד משום שאתה כותב על כך שהמשרד למורשת יהודית הולך לקבל חצי מיליארד שקלים, ואני תוהה אם זה חלק מהדיל הזה. אתם נותנים את האלקטורט שלכם למהפכה המשטרית שלנו, ואנחנו נפצה בכל מיני...
נקנה אתכם.
נקנה אתכם בתקציבים כאלה ואחרים.
לא צריך להרחיק לכת, אתה יודע, הדיל הוא הרבה יותר פשוט, נתניהו צריך ממשלה... כדי שהממשלה הזאת תתפקד, הוא צריך את השרים שלו ממושמעים ומצביעים בעד התקציב, וברגע שחבר הכנסת מאיר פרוש, הוא כזה סיעה עצמאית בתוך יהדות התורה, עשה קצת קולות, ואיים להתפטר מאחריות, הוא התפטר כבר למעשה, מאחריות על
טקס
מירון, מיד הוא קיבל כמעט את כל מבוקשו, וזה המון, וזה הרבה 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 כסף. אני יכול להגיד לך שגם בפקידות במשרד האוצר, ככה השתהו, לא האמינו שההסכם הקואליציוני דווקא הזה ימומש כמעט במלואו. הוא הובטח לו 300 מיליון שקל בשנה, הוא מקבל כמעט את הסכום הזה, 250 מיליון.
אבל למה מיועד הכסף? מה הוא רוצה לעשות?
אז אני מדבר עם אנשים שם, שואל אותם, אוקיי, הצגתם תוכניות, תקנות, סעיפים, אסטרטגיה, משהו, כלום. המשרד הזה, למרות שהמשרד ירושלים היה קיים עוד קודם, המשרד של פורוש, משרד ירושלים ומורשת מוקם מחדש, כאילו, התשתית של ירושלים עברה למשרד המורשת, ובאופן מוזר.
מה זה תשתית? שלושה אנשים ומחשב.
יש להם איזה 30 אנשים, יש להם איזה 30 עובדים, זה עבר למשרד המורשת, שגם הוא לא ברור, ומשרד ירושלים ומסורת מוקם מחדש, עם תקציב של בערך 250 מיליון שקל בשנה, שזה המון המון כסף, ובלי שום תוכנית, בלי שום אסטרטגיה, בלי שום חזון, מתווה, החלטת ממשלה שמדברת במילים נורא כלליות על עידוד המסורת וחיזוק וביצור המסורת או מושגים שנורא בורים, אין לי מושג איך אפשר לבזבז 200 מיליון שקל.
אבל כשבאים כדי האוצר ופונים לשר שלהם, בצלאל סמוטריץ', אומרים, תגידי, אבל אתה חותם על הדבר הזה? מה בדיוק יעשו עם הכסף הזה? מה אומר להם השר?
אז הוא אומר, זה האילוצים הקואליציוניים, כי באמת, פה יש נקודה גם מעניינת, כי כשפותחים את ספרי התקציב, מגלים תקציב של 25 מיליון שקל בשנה לכל אחת מהשנות התקציב למשרד הזה. אבל הסכום האמיתי שסוכם ביניהם, שזה לא מופיע בשום מסמך, הוא 250 מיליון שקל לשנה. הפער הזה עדיין לא ברור. חלק מהכסף הולך, יגיע כנראה מההסכמים הקואליציוניים, 12.5 מיליארד שקלים שמחכים הצד שעדיין לא חולקו, אבל במשרד של פורוש אומרים, מה פתאום? אנחנו רוצים שזה ייכנס לבסיס התקציב. כלומר, חלק מהכסף בסוף יבוא גם משינויים שנראה בהמשך לקראת השנייה, הקריאה השנייה והשלישית שיבוא לכנסת, ונראה פתאום דברים משתנים ומתהפכים, והכסף הזה יגיע.
מאחר שאני ציניקן בן ציניקן, כמו שאומרים בימים אלה, לשכנע אותי שזה לא ביזה של כספי ציבור מלכתחילה כתוכנית. זאת אומרת, מה כבר יכול לעשות בכסף הזה, חוץ מבסופו של דבר לשלם משכורות למקורבים במעגל ראשון, שלישי ורביעי?
אני לא רק שכנע אותך, אני אגיד לך שאתה אפילו לא יודע על מה אתה מדבר. אני מכיר את היעדים, כן, אני אגיד לך למה, כי זה הרבה יותר חמור ממה שאתה חושב.
הבנתי, נבהלתי לרגע.
לא, כי אני מכיר...
הוציא אותך תמים, איתן.
כן, אני מכיר את העולמות האלו של הזרמת כספים, אתה יודע, הרי למה הוא צריך את הכסף הזה? הוא צריך לשמר את הפורוש, חבר הכנסת פורוש, השר פורוש, צריך לשמר את השליטה שלו בחסידויות קטנות. הכוח של פורוש הוא נקרא כלל חסידי, בשונה מליצמה, היום גולדקנופ שמקבל את הכוח שלו חסידות גדולה מגור ומאייכלר מבלז ואחרים מוויז'ניץ, פורוש הוא כלל חסידי, כלומר הוא שואב את הכוח שלו מהרבה חסידיות קטנות, והוא צריך לשמר את הכוח שלו, הכוח הפוליטי הזה, באמצעות הזרמה של כספים. איך הוא יזרים את הכסף הזה? בדרך כלל מזרימים את זה לאירועים, החסידות עושה איזה אירוע לרבה.
יקימו תוכנית להכשרות והרצאות בענייני מורשת, ובסוף זה יגיע בדיוק לאן שהם רוצים שזה יגיע.
כן, אבל הוא נורא סקטוריאלי, הוא לא חושב עליך, הוא לא חושב על החילוני
המצוי. לא חשבתי לרגע שהוא חושב עליי.
הוא סקטוריאלי, והוא רוצה להזרים את הכסף לחסידויות שלו, ואני לא מוצא את האפיק שבו הוא יצליח להזרים להם כל כך הרבה כספים. אלא אם כן פתאום הוא יבנה להם מגדלים בתל אביב, אני לא יודע מה, איך, לאיפה אפשר לבזבז 200 מיליון שקל?
אבל נתי, זה בדיוק העניין, אנחנו ראינו בעבר הרבה מאוד פוליטיקאים מסתבכים, כשהם אומרים, הצלחתי לקושש כסף, אתה מצליח לעשות את זה, אין בעיה לעשות את זה בשיטה הפוליטית הזו, אבל אז מתחילים הסדרים, וכסף שהולך במקומות לזה, בלי מכרז וכדומה.
גולדקנופ למשל.
אגב, זו גם הסיבה שהם לא רוצים יועצים משפטיים אמיתיים, ורוצים יועצים משפטיים מטעם, שיסללו את הדרך ולא יעשו בעיות ולא ישאלו שאלות. אבל תראה, בסופו של דבר, אם הוא יעשה דברים באמת מפוקפקים, הדברים האלה יגיעו מתישהו לחקירה משטרתית וכדומה. מישהו משגיח על התהליך הזה, או שהוא אומר, אנחנו בשלטון...
משגיחי קשרות משגיחים על זה.
בסוף, כן, הוא כן צריך להתכנס לתוך איזו מסגרת של הוצאה תקציבית מסודרת, עם מכרזים או הליך של תמיכות מוסדר. אני בטוח שבסוף, בנקודת הקיצון, יהיה איזשהו שומר סף מקווה כלשהו. אני מזכיר לכם שהמשרד הזה מוקם מחדש. המשרד של פורוש מוקם מחדש, שוב, היה משרד, המשרד של ירושלים, זה חשוב, זה נראה כפרוצדורלי, אבל זה חשוב. פורוש מקים משרד חדש, וזה אומר שהוא יכול לגייס את האנשים שלו, לא רק מנכ"ל, לא רק את משרות האמון, אלא הוא יכול לגייס מחדש את כל שורת, איש הכספים שלו, ואת היועץ המשפטי הוא יכול לגייס מחדש, וזה אומר שמלכתחילה, השומרי הסף שאמורים לדאוג שהמשרד הזה יתנהל בצורה ראויה, יהיו קצת יותר חלשים, כי הם ייבחרו על ידו, וזה...
מה הבעיה להכריז שיוקמו אנשים שהם לצורך העניין עובדי מדינה או מקבלים תשלום מהמדינה שתפקידם הוא לפעול להרצאות ולפעילויות חברתיות וחינוכיות בנושא ירושלים ומורשת שזה הטייטל של הזה וכך הוא יוכל למנות בן אדם בכל אחת מהחצירות הקטנות האלה וגמרנו.
כן, כנראה...
אתה יכול להשיג אותם וזהו.
כן, כנראה יש פה הרבה הרבה חשיבה על ג'ובים. כרגע רמת כוח האדם שמוקצה למשרד הזה 30 איש, אבל גם במשרד, מיד אומרים במשרד של פורוש, אנחנו נדרוש להגדיל את זה משמעותית. עם סכום, עם ניהול סכום כזה, אנחנו נצטרך הרבה יותר כוח אדם. אני מזכיר שגם אמורה, לפי החלטת ממשלה, לקום רשות לענייני מסורת. כלומר, זה עוד גוף, עוד גוף עם עוד אנשים ועוד יועצים ועוד יועצי תקשורת.
אבל למה שמים במשרד לענייני מסורת? למה שרים חרדי? צריך לשים מישהו מסורתי, לא?
כי המסורת, אתה יודע, זה חלק מההשתלטות, ההשתלטות על הדת ועל המסורת.
האמת, אם אני אהיה פעם שר, אני אבקש את שר, את תיק המסורת.
כן. לא, בוא גם אנחנו נקים מחלקת מסורת.
בהחלט.
יש לנו מסורת.
נתי טוקר, תודה.
תודה רבה.
תודה. שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית שלנו, אנחנו רוצים לדבר איתך על שווקי המניות, ובעיקר שווקי המניות של ארצות הברית, כי בסופו של דבר הם מכתיבים את הכיוון לשוק המניות גם בישראל. אז אמרה ידועה בארצות הברית, זה הולכת כך, כשמצחצחי הנעליים מדברים על השקעות במניות, זה הזמן למכור. היו אומרים את זה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, כשהיו עוד מצחצחי נעליים בארץ בשנות ה-70 וה-80, אמרו את זה בגרסה של נהגי המוניות, מתחילים לדבר איתך על מניות, אז תברח. ומה שאנחנו שואלים זה, האם גם ההפך הנכון? זאת אומרת, כשכולם בורחים ממניות וכולם פסימיים, האם זה הזמן לקנות? ואנחנו שואלים את זה בגלל סקר חדש של בנק אוף אמריקה. אז תספרי לנו מה יש בסקר ונמשיך משם.
אז הסקר בעצם פונה למשקיעים גדולים מאוד, שמנהלים הרבה מאוד כסף, ושואל אותם, מה הם חושבים על שוק המניות עכשיו, בהמשך? וגם שואל אותם מה, לא רק מה הם חושבים, אלא מה הם עושים. ומסתבר שהיחס של ההשקעות, ההקצאה של מניות, ביחס לאיגרות חוב, היא הכי נמוכה שהייתה מאז 2009, מאז מרץ 2009. מה זה אומר? זה שהם נורא מפחדים ששוק המניות לא יהיה טוב, והם יפסידו בו כסף. זה בעצם הנתון המעניין שעולה מהסקר. אז אם כולם פסימיים, אז זה אומר שמצחצחי הנעליים לא מתקרבים למניות, אז אולי עכשיו זה הזמן להשקיע, שיש הזדמנות.
כן. פה העניין מסתבך באיזה סיבוב של הפוך על הפוך, אולי אפילו יותר מהפוך על הפוך אחד, אלא שניים כאלה, מכיוון שאם באמת הפסימיים... במונחים של, בוא נגיד, 3-6-9 חודשים קדימה, באמת צודקים או יצדקו, אז בעצם זה טוב לשוק המניות, כי אז יוכח שיש מיתון, ואז עליית הריבית תפסיק, ואז הבורסה תטוס. איך אנחנו עושים סדר בכל הוקטורים הללו?
בוא נתחיל מזה שבשוק המניות הרבה פעמים הציפיות בעצם מגשימות את עצמן באופן מוזר. עכשיו, לגבי הכרזת מיתון, כתבתי על זה לפני שבועיים, שבכל מקרה שהוכרז מיתון בזמן שהיה שוק דובי, כלומר שוק שבו המניות יורדות 20% מתחת לסי ומתחת לזה וכך הלאה במשך זמן רב, ברגע שהכריזו מיתון, זה היה האות להתאוששות של השוק המניות.
כן, הוא תמיד מקדים את הכל.
זה הבשורות הכי רעות כביכול. ואז כולם אומרים, אוקיי, יש מחזוריות כלכלית, עולה יורד, הגענו למיתון, אז בסדר, אנחנו יודעים, אחרי מיתון יש התאוששות, אז זה הזמן להתחיל להשקיע. הנקודה היא כזו, הייתה את הנפילה הגדולה בשנת 2020, בגלל הקורונה, השוק נפל ב-30%, וכולם נורא נבלו, אבל תוך השוק הדובי הזה נעלם תוך חודשיים בערך. ואז היה מרוץ עליות של שנתיים שלא היה דומה לו בהיסטוריה.
בעיקר בהייטק, נכון.
בשנה שעברה הבורסות נפלו. אבל, ונראה שהם נפלו הרבה, אבל בעצם לא הגיעו לתחתית, כי מה שקרה זה הם ירדו כמה עשרות אחוזים, ואז עלו. ירדו, עלו, ירדו, עלו. אין את תחושת, נקרא לזה, מיצוי הנפילות.
דם ברחובות, אנחנו לא בדינמיקה הזאת.
תגידי, אבל דפנה, אני רואה, בדרך כלל תשואות לטווח ארוך, הן יותר גבוהות מתשואות לטווח קצר. אם אתה מוכן להיפרד מהכסף שלך להרבה מאוד זמן, בדרך כלל יפצו אותך על זה יותר טוב. אבל אני רואה שבתשואות של איגרות החוב של ממשלת ארצות הברית, דווקא לטווח הקצר של עד, נגיד, שנה, התשואות הרבה יותר גבוהות מאשר לטווחים של 5-10 שנים. איך זה מוסבר?
מה שאתה דיברת עליו נקרא עקום התשואות, שזה בעצם איך נראית בנקודת זמן התשואות, ואתה צודק, מישהו לווה כסף בזמן קצר, צריך לשלם פחות ריבית מאשר לטווח ארוך. כשזה מתהפך, קוראים איזה היפוך עקום התשואות, וזה סימן שלאורך ההיסטוריה של עשרות שנים, מאז השפל הגדול ועד היום, כל פעם שזה קרה, חודשים אחרי זה, הכלכלה נקלעה למיתון. עכשיו אנחנו כבר נמצאים בהיפוך הזה, וההיפוך הזה הוא מרובה, זה לא רק 10 מול שנתיים, או 5 מול שנה, או משהו כזה. כל העקום הפוך, עומד על ראשו הציפייה בטווח הקצר, שהבנק הפדרלי עוד יעלה את הריבית. זאת אומרת, בפגישה הבאה שלו, לפי אחוזים על הריבית, הוא יעלה את הריבית ברבע נקודת אחוז, ולכן בטווח הקצר התשואות אג"ח הן גבוהות. בטווח היותר ארוך...
זה יביא למיתון.
מצפים להאטה, האינפלציה דועכת, הבנק הפדרלי כבר לא צפוי לעלות את הריבית יותר מ-5% ל-6% כמו שחשבו בתחילת השנה, ואז התשואות ארוכות יותר משנה ואילך כבר משקפות קצת יותר התמתנות של התהליכים האלה. ל-10 שנים בכלל זה כבר מראה, אתה יודע, אומרים אוקיי, בטווח ה... זה לא באמת לטווח של 10 שנים, אבל בטווח של מעבר לשנה, אז האינפלציה תהיה נמוכה יותר, והריבית תהיה נמוכה יותר.
אז מה שנקרא, בוא נהנה בטווח הקצר, מזה שהבנק המרכזי מעלה את הריבית, ובטווח הארוך לא נתחתן איתו, כי זה יגרום למיתון, ונשמור את הכסף שלנו להזדמנויות אחרות, למקומות אחרים.
השאלה, מה זה להנות? אם אתה לוקח איגרת חוב, לפני חודש וחצי, אם קנית איגרת חוב לשנה של ממשלת ארצות הברית, קיבלת 5% ריבית, תשואה לפדיון. אני חושבת שכל בן אדם היה שמח לריבית סולידית כזו, זאת אומרת, זה כסף בטוח, אומנם בדולרים, אנחנו חיים בשקלים, אבל כרגע השקל...
כן, לנו זה טוב אולי אפילו.
לא, אבל גם בשקלים אתה מקבל היום תשואות כאלה.
שחמישה אחוזים לשנה.
לא, קצת פחות, בסדר, 4.5, אבל זה...
קצת פחות, וגם אתה צריך להשקיע סכומים יותר גדולים. פה זה מהאיגרת הראשונה, אתה מקבל את 5%, ולכן זו הייתה השקעה מאוד מפתה, ודרך אגב, ראו איזושהי תזוזה של המשקיעים לדבר הזה, וכמובן גם לקרנות כספיות, מה שנקרא, שמשלמות על מזומן תשואות. אבל זה היה בדברים של שנה ופחות, עכשיו זה כבר הצטמצם, והחמישה אחוזים פלוס זה 3 חודשים, שזה כבר לא, אתה יודע, אתה לא עושה מזה הרבה כסף, כי זה רק לשלושה חודשים. בכל מקרה, דווקא איגרות החוב כן נפלו, וכן הפכו לאיזושהי קטגוריית השקעה מפתה, ולכן אנחנו רואים שוב את התזוזה של המשקיעים בחזרה לאיגרות חוב ממניות, כשהמניות הן בסימן שלה, שוב, הן עלו מתחילת השנה המניות במיוחד, מניות הטכנולוגיה, אני חושבת שנאסדק 17%, שזה יפה מאוד בשביל 3.5 ומשהו חודשים, אבל יש אי ודאות מאוד מאוד קשה שקשורה לריבית, לאינפלציה ולהאטה. כלכלה אמריקאית לא כזו חלשה שבטוח שהיא תיכנס למיתון, היא
מראה חופן. לא, שוק העבודה שם סבבה בינתיים, גם אצלנו, איכשהו.
כן. יפה. דפנה מאור, תודה רבה.
תודה, תודה, דפנה.
תודה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרט, תודה רבה לך.
תודה רבה גם למאיה בניסן ונערה מלכין שעורכות אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
להתראות.